כן, אנחנו בפסוק ב' פרשת ויקל. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. אומר רש"י, ששת ימים תעשה מלאכה, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. מלאכת המשכן כמובן היא מלאכה חשובה מאוד, הקמת המשכן. בשבת זה גם מצווה גדולה מאוד, צריך לשמור שבת. יותר מזה, אנחנו לומדים את כל המלאכות, כל ל"ט מלאכות, לומדים את זה מהמשכן, כל העניין שלהם. עכשיו, שאלה, מה קודם למה? האם מותר להקים את המשכן בשבת? לעשות את המשכן בשבת, או אסור לעשות את זה, זה המשכן בשבת. אז הוא אומר כאן, לא, באה התורה, צווה לנו שהשבת קודמת למשכן, לעשיית המשכן, מדוע? כי באופן פשוט, עשיית המשכן יש לה מטרה, מה המטרה של עשיית המשכן? לעשות את המשכן, נכון? מהי מטרה של המשכן? המשכן זה גילוי השכינה, גילוי כבוד השם. כי המקום הזה שנקרא משכן הוא מקום, יש בו את הסגולה, עבודת הכהנים, וכל המשכן כולו מגלה את אור השם. זה המשכן עצמו. אז מה השבת? מה העניין של אותו דבר? זאת אומרת, העשייה זה רק אמצעי להגיע לתכלית של גילוי השכינה. אבל השבת עצמה זה גילוי השכינה. אז לכן, העשייה שהיא רק אמצעי, היא נדחית מתנאום השבת, שזה העניין של כבוד השם עצמו. לכן, אומר כאן, לא, השבת, עשיית המשכן נדחה משום השבת. כי בשבת באמת רואים תכליתה גילוי כבוד השם, והמשכן מתגלה כבוד השם, והעשייה היא רק הכנה לגילוי כבוד השם. לכן הדבר הזה נדחה משום כן, משום השבת. אנחנו בפסחים פרק ו' משנה ו'. למדנו את זה, לא? משנה ו'. טוב, פרק שביעי, בבקשה. משנה א', כיצד צולים את הפסח? אבל לפני זה צריך לעשות איזו הקדמה קצרה לגבי צליית פסח. מישהו כאן נעשה פעם על שיפודים או משהו כזה, על נפנף? לא עשיתם. זה מלאכה, זה לא כל אחד יכול...
מה זה, לא יש? אני
עשיתי. אתה מומחה, אתה יכול לעשות גם פסחים.
לא מומחה, אבל אני השתתפתי לא מעט...
בעשיית... למה אני אומר כאן, אנחנו לומדים הלכות שנוגעים לצליה.
הישראלים למדו את זה מהמשנה הזאת.
אז בוא נראה, אבל צריך לדעת הכללים בדבר הזה. בוא נראה את ההקדמה, הוא מסביר מה הכללים בצליית פסח. כבר הזכרנו שאין קורבן פסח נאכל אלא צליאש, דווקא צליאש, שנאמר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו, מפורש כתוב, כי אם צלי אש. משנתנו, המשנה שלאחריה, עוסקים בפרטי הדינים של צליית הפסח. והיסוד ההלכתי בכל הדבר הזה, שיהיה הפסח צלי מחמת האש ולא לא יצלה מחמת דברים אחרים. דהיינו, שהברזל למשל, שהוא מתלהט, הוא גם צולע את הבשר, אבל זה צריך להיות ככה שרק האש תצלע את הבשר ולא את דבר אחר, ולא מחמת דבר אחר, וכן שלא יהיה כל חשש של בישול בשעת צליעתו על ידי נוזל כזה או אחר, אלא ממש צריך להיות צליע. זה הכלל. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? כיצד צולעים את הפסח? מביאים שיפוד של רימון, עץ רימון, יבש כמובן, תוכבו מתוך פיו עד בית נקובתו, ונותן את קרעיו את בני מאב לתוכו. דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר כמין בישול הזה, אלא תולן חוצה. אני רוצה להסביר. אתם לא עוסקים אף פעם לא הייתם הייתם פעם אצל אטליז, ראית היום קונים הכל בסופר, אין כמעט אטליז. אתה היית באטליז? אתה ראית איך הבשר תלוי? רגע, אם הרגליים למעלה והראש למטה, או הראש למעלה? מה?
רגליים למעלה
והראש למטה, נכון. כאן זה בדיוק הפוך בצליעה. זאת אומרת, אתה תוחב, תוקע את המקל הזה מרימון, מהפה, סליחה שאני... ומוציא את זה במקום שהוא פולט את הצועה, כן? זאת אומרת, המקל הזה עובר מראשו ועד סוף הגוף, ככה, והחלק העבה של המקל הזה הוא בפה, והחלק הדק יותר הוא בזה, על זה הוא מדבר. הוא תולה את הצליע על בצורה כזאת. עכשיו, למה בצורה כזאת? בוא נראה. כדאיינו שיוצא מכאן שהראש הוא למטה, הוא כאילו תלוי בחלק העבה של המקל, והרגליים הם למטה. מביאים שיפוט של רימון, של עץ רימון, מדוע דווקא עץ רימון? כדי לתוכבו בפסח לשם צליעתו, שנתנו בא להשמיע שני דברים. א', שצולין את הפסח בשיפוט של עץ דווקא, לא ברזל. מדוע? מפני שהוא מתחמם כולו, הברזל, מחמת חלקו המתלבן באש, ונמצא הפסח נצלה מחום השיפוט ולא מחום האש. והתורה אמרה, צלי אש. כמו שהבאנו בהקדמה במשנתנו, דווקא האש צריכה לצלות אותו ולא המתכת. ב', שיהיה השיפוט של עץ רימון דווקא, מדוע? ולא שער העצים, שכן שער העצים אפילו הם מבישים מבחוץ, ברגע ששורפים אותם, הם מוציאים מתוכם מים בשעה שמתחממים ובשעה שתוכבים אותם בבשר, ונמצא הפסח מתבשל בהם קצת, באותם מים שיוצאים מן העצים. והתורה אמרה, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. מה שאין כן, עץ רימון, שאם הוא יבש מבחוץ, יבש הוא גם מבפנים. דיינו חז"ל הכירו את הטבע של העצים. אז עץ רגיל, באמת מי שפעם עושה מדורה יודע ששמים עצים במדורה, אז יוצאים כל מיני שרפים, כל מיני נוזלים מהעצים. אבל עץ רימון, אז זה לא יוצא. אין לנו זה. תוכבו את השיפוד מתוך פיו של קורבן פסח עד בית נקובתו, מקום יציאת הרי, ותולה אותו בתנור כשבית השחיטה למטה, דיינו הראש למטה. וכך אין הפסח נשפר מהשיפוד, שכן החלק העבה של השיפוד הוא מצד פי, אז הוא תופס, מצד הפה, הוא תופס כאילו את הפה ולא נותן להחליק. ונותן את קרב את בני מאיו לתוכו, ברגע, הרי מוציאים את המאיים ובני מאיים, אבל מה קורה? מי שראה פעם תרנגולת, אפילו תרנגולת שמבשלים, אז ברגע שאתה מוציא את הקרביים, נוצר בית קיבול כזה. ובתוך בית קיבול הזה הם מכניסים את כל הקרביים ואת כל המאיים, כל הדברים האלה. ככה אומר רבי יוסי הגלילי, שנאמר ראשו על קרב ועל קרבו. כלומר שיהיה נסלה כולו כאחד, עם הקרביים ועם הבשר. ואין בהסרת הקרעיים משום שבירת עצם, שאין כאן אלא פירוק וחיתוך הגידים. ומחתך בגידים אין בה משום שבירת עצם. כי אסור לשבור את העצם של פסח, רק גידים. זה דברי רבי יוסי הגלילי הסובר שמכניסים את הקרעיים ובני המים לתוך הכבש בשעת צליעתו. זה בסדר. אבל רבי עקיבא חולק עליו. הוא אומר, כמין בישול זה, אתה עושה כאן כלי ואתה מכניס את כל הדברים האלה לתוך הכלי הזה, לתוך הבית חזה כזה, כן? שהקרעיים כאילו מתבשלים בתוך הכבש כבתוך גדרה. אלא איך לעשות את זה? לוקחים את כל החלקים האלה, תולים אותם על יד הכבש, את קרב בני מאה בשיפוד, חוצה לו לכבש, לצד ראשו, והלכה היא כרבי עקיבא. צריך להיות מומחים לקורבן פסח, זה לא דבר פשוט. נזכה לזה במהרה בימינו. אמן. אנחנו בדף עין ועין זין, כן. טוב, יש לנו, אתה נקרא את זה כל, התגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים בכל אשר בא. זה להבין, אנחנו חיים בעולם של עשייה, עולם פרקטי, עולם של עשייה. האידיאלים, הרעיונות, הרוחנים לפעמים, איך אומרים, מעלינו, מעל כל זה. בדרך כלל, הייתי אומר, אדם שהוא מתעלה יותר מדי, רוחני יותר מדי, אולי זה מחליש את הצד המעשי, הצד הפרקטי המעשי. הוא אומר, לא, הרב אומר, אדרבה, כמה שהרוח מתגברת יותר, הרוח העליונה מתגברת יותר, זה מחזק את התכנים המעשיים. יש משמעות לדברים המעשיים, יש ערך לדברים המעשיים. ויותר ויותר האדם נפתח לעולם שהוא חי בתוכו. במילים אחרות, אם התכנים הרוחניים זה השורשים, כמה שהשורשים יותר עמוקים, הענפים יותר גדולים. זאת אומרת, עץ החיים הוא יותר גדול. רק כל זה מצב בריא. אבל בזמן החורבן, וקרוב לו, שיחיל, שהחיל, הכוח הישראלי, נעתק מאדמתו, כשיצאנו מהמקום הטבעי שלנו, מארץ ישראל, והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, כי לא הייתה לנו ארץ, לא היה לנו עולם של עשייה, לא חקלאות, לא תעשייה, לא מדינה, לא צבא, לא שום דבר. עם ישראל בגלות היה מבחינת עם לופטמן, לופטמן זה אדם רוחני, שחי אסטרונאוט, חיינו כאומה, אבל לא היה לנו אחיזה בעולם של עשייה, כלאום אני אומר. באופן פרטי כל יהודי עסק בעשייה, אבל באופן לאומי לא היה לנו בסיס לעשייה, כן. לכן, כשנעתקנו מארצנו, הוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, לא בצד המעשי. ושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה לחיי העולם הזה בשביל חיי העולם, אבל זה רק ליחידים, כן? וגם על זה יצאה מחאה שמימית, ההתרחקות מחיי העולם וההתבדדות וההתנתקות מהעולם של העשייה. מה?
יצאה מחאה שמימית?
שמימית, גערה. זה לא ברא, אנחנו תמיד מחברים שמיים וארץ. שמיים זה מימד הרוחני והארץ זה הארצי. אז באה המחאה, כי זה לא, המציאות הזאת, המחאה שממית הכוונה היא, אנחנו, זה חילול השם גדול, שאנחנו חיים בעולם רק כל כולו רוחניות, ואולי לא אחיזה בעולם של עשייה. אני מדבר כאן כלאום. יחידים, כלאום, לא היה לנו מציאות של מדינה, שמבטא את הצד הלאומי. אבל זה היה חילול השם גדול, כמו שאומר הנביא יחזקאל. אבל כאשר הגיע התור שבניין האומה בארצה, כמו היום, אנחנו בונים את המולדת, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, כמו היום, הדור שלנו הוא דור שעסוק בעשייה, בכלכלה, בצבא, בכל מיני דברים מעשיים, כן? הרי הם גופי תורה. זאת אומרת, מכיוון שזה זמן התחייה, אז הם גופי תורה. זה כמו תינוק שנולד. תינוק שנולד ודאי שהוא מתבגר יותר, הוא מגיע לגיל בית ספר, לגיל בגרות, הממד המוסרי, הרוחני, החינוכי, זה העיקר. אבל כשהוא נולד, מה האמא דואגת? כל הזמן שיעלה במשקל, שיאכל טוב, ויהיה לו תנאים להתפתח מבחינה גופנית. אותו דבר עם ישראל, חזרנו לארץ ישראל, כאילו אנחנו מבחינת תינוק שנולד ומפתח את הצד הגופני, הצד הכלכלי, הצד הארצי, הצד המעשי, ובמקרים כאלה, העיקר נהפך להכיל את התינוק הזה שנקרא מדינת ישראל, לפתח אותו, וזה נהפך לגופי תורה.
מה זה גופי תורה?
גופי תורה זה כמו הלכות תורה, הלכות יש גופי תורה. אלה גופי תורה, עניין של נידה, וככה אומרת המשנה. זאת אומרת, כשאדם בונה בית בישראל, אתה פועל בניין, אתה עושה כאן דבר תורה. אבי זכרונו לברכה פועל בניין, אמנם הוא לא אמר לשם יחוד כל שבריך ושכנתה, אבל הוא בנה את המולדת. והבנייה של המולדת, וסלילת הכבישים, ונטיית העצים, ובניין הבתים, וכל הדברים האלה, זה מצווה של בניין הלאום היהודי. זה היה, היה וגם עובר היום הדבר, הביטחון, כל הדברים האלה. אלה לגופי תורה. אתה הולך לצבא, זה מצווה גדולה, זה גופי תורה. רגע, אני בסך הכל מתאמן, זה הכל, לא, כן, האימונים זה גופי תורה. למה? כי אתה עסוק בבניין האומה. אז בזמן הזה שתחיית עם ישראל, כל עולם העשייה של הלאום זה גופי תורה, זה מה שהוא אומר.
כשאנחנו רואים גופי תורה, אנחנו מתקבלים
למשהו
רוחני, ולפעמים הדברים...
לא, דווקא גופי תורה זה אומרים, כן, אלה הם הלכות נידה, וכך אומרת המשנה, דברים המעשיים, הדברים הפרקטיים. אלה גופי תורה. יש נשמה לתורה, הצד הפנימי, והגוף זה הדברים המעשיים. הרי הם גופי תורה. וכל מה שהתרחבו, הגורמים המעשיים, הלאומיים, והתבססו יותר, שהמדינה תתחזק יותר וכו', יפעל הרוח המלא, קדושה וחיי אמת, על העולם ועל החיים. כמו שבגוף בריא ונשמה... נפש בריאה בגוף בריא, כמה שהגוף יהיה בריא יותר, חזק יותר. ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפתו במהרה בימינו, אמן. שלום.